שלום לכולם, שלום לכולם, אנחנו בשיעור משפט של לימוד של תלמוד עשר הספירות. קצת רקע לפני שאנחנו מתחילים, מה זה תלמוד עשר הספירות? כי סך הכל מבחינת החשיבות של הלימוד הזה של תלמוד עשר הספירות, הוא היסטורי באבני דרך של ההיסטוריה של הקבלה. זה אחת המהפכות הכי גדולות בהיסטוריה של הקבלה. אם אפשר להגיד, אולי אפשר לשוות את זה להופעה של הרי בצפת במאה ה-16 ורבי שמעון בהידרא רבא במאה השנייה. מדוע? במשך הדורות הלימוד של הקבלה היה ליודעי דבר ומבינים בלבד. מה זה אומר? אם רצית ללמוד קבלה היית צריך להיות קודם כל מומחה בכל התנ"ך, לדעת התנ"ך בעל פה, לדעת את כל התלמוד בעל פה, והש"ס והפוסקים וכן הלאה וכן הלאה, כי הכל זה קבלה. הכל זה קבלה, ואחרי שאתה יודע את כל זה בעל פה ומבין את זה, וחווה את זה, וחי את זה, אז אתה צריך להיות גם רוחני, ואז אתה יכול להתחיל ללמוד קבלה, כי בעצם אתה צריך לעשות לחבר את כל הכישורים, לאסוף את כל הקודים, שנטועים להם ושתולים להם פה ושם, לחבר את זה ולהתחיל לראות את התמונה. גם זה לא תמיד היה עובד, לא כל אחד היה יכול. עכשיו, הזוהר, כדי ללמוד את הזוהר, להבין את הזוהר, בעצם הזוהר עובד על קודים. זאת אומרת, אם אין לך את ספר הקודים הגדול, אתה יכול לקרוא את הזוהר ולא יעזור לך שום דבר, אתה לא תבין על מה מדובר. ספר הקודים הגדול זה אומר לדעת את כל הש"ס ואת כל התנ"ך ואת כל ה... ולדעת הכל, ולדעת כל מילה והטיה של המילה על מה היא רומזת, על איזה... ואז גם אז, לא כל אחד יכול לעשות את החיבור הזה. מעטים האנשים שהם מסוגלים לעשות את החיבור הזה. במאה ה-16, שמופיע הרי בצפת, הרי בפעם הראשונה שמישהו כותב את זה בשיטה שהיא באותה שיטה של הזוהר, למרות שגם כן, תלכו ותקראו את כל הספרים הכי מתקדמים של האקדמיה, של המחקר של הזוהר, והארי יגידו, הזוהר והארי זה שני דברים שונים חלוטין. אבל מי שבאמת מבין, הארי עשה סדר. וכשנכתב, ובעצם הארי עשה סדר, הוא בנה שיטה של איך הכל מחובר וחיבר את הכל. אבל יותר מזה, רבי חיים ויטל, הרי לא כתב שום דבר, הרי לא היה מסוגל לכתוב. הרי היה אומר שברגע שהוא פותח את הפה, כמו שיש לו איזה אוקיינוס ענק שרוצה לצאת החוצה, וכל מה צריך לעשות התנגדות עצומה כדי להוציא טיפות, כדי שהתלמידים לא ייחנקו. הגאונות הייתה של רבי חיים ויטל לכתוב את זה. כתב את זה. מה שנקרא שמונה שערים של רבי חיים ויטל. הבן שלו, רבי שמואל ויטל, הוציא את זה לאור. אבל הוא שינה דברים. גם רבי חיים ויטל שינה דברים. מה שהם עשו, הם בחנה, בלבלו כמה דברים. בכתבים, מה שנכתבי הרי, יש שם דברים שהם לא בדיוק במקום. למה? עדיין, מי שלא ראוי, אז הוא יתבלבל, ובסוף הוא יעזוב את העניין. מה בלבול? אבל מי שבאמת ראוי, ידע איפה זה הבלבול, והוא יוכל לסדר את זה במקום. מגיע הרב אשלג, הוא התחיל עם הניסיון הזה בשנות ה-20 של המאה ה-20, 1920 והוא מתחיל לכתוב, לעשות סדר. הוא לוקח את השמונה שערים של רבי חיים ויטל, חותך, מקצץ, מדביק בחזרה, רגע פה זה, מסדר את הכל כמו שזה צריך להיות. סליחה? איפה רבי אשלג התחיל לעשות את זה בארץ? לא היה לו שקט, הוא עבר ללונדון, נגמור את זה. הוא הוציא מהדורה הראשונה, זה לא היה כל כך טוב. אז הוא הוציא, וקראו לזה עץ החיים. ואחר כך הוא הוציא מהדורה שנייה, שהוא נפטר, זה עוד היה בכתב יד. ואז הרב בנווין, התלמיד שלו, קיבץ את זה והוציא את זה לאור. אבל זה יצא לאור כבר בשנות ה-50. כלומר, מתי זה יצא לו פעם ראשונה? הופיע בספרים. תשט"ז, אז יצא כבר ב-57, וכבר יצא לאור. אבל זה, פה רבי אשלג בנה את זה בצורה כזאת. קודם הוא בנה את זה בצורה מאוד מתודית, הוא היה בן אדם מאוד מסודר ומתודי, וזה היה צריך נשמה כזאת כדי, כי אנחנו בעידן הזה, הכל צריך להיות מסודר. אסוציאטיבי כבר עבר זמנו, זה היה בשנות עד המאה ה-19 אולי, המאה ה-20 אין כזה דבר אסוציאטיבי, צריך להיות אלגבראי בתור חשבוני הנדסי, הכל להיות צריך להיות במקום, כי אחרת אנשים מקבלים היסטריה אם הם לא בדיוק במקום. והוא הכין את זה לדור האחרון בעצם. אז כמו שאמרנו, אנחנו נשים לב, אנחנו נראה שכל הלימוד של תלמודי הספירות זה, יש את ה... את הכתבים של רבי חיים ויטל, אבל חתיכות חתיכות. זה חתוך ומודבק, בסדר ישר והפוך וכו', חתיכות מפה ומשם. אתה קורא את זה, אתה חושב שככה כתבו את זה, אבל לא כתבו את זה ככה. זה בדיוק מסודר. רבי אשלג היה לו את הרשות, הוא אמר שהתעברה בו הנשמה של הארי, שהכתיב לו איך עושים את זה. אוקיי? אז קודם כל הטקסט מסודר. דבר שני, אחרי זה הוא עושה, זה נקרא הפנים. שזה הטקסט המקורי. אחרי זה יש את האור פנימי, ששם זה תרגום לשפה של בני אדם, רגילים, אותה תרגום של המילים, מילה במילה, של מה שהארי אומר. והוא אומר את זה עוד פעם. הארי מדבר בשפה של המקובלים, נדמה לכם שזה עברית, בכלל אין לזה שום קשר לעברית, זה נשמע אותו דבר, אבל זה בכלל מדבר על העולמות העליונים. בכלל מדבר בתחום של העולמות העליונים, ואנחנו צריכים לזכור את זה שוב ושוב. אנחנו בעצם לומדים תלמוד עשר ספירות, אנחנו לומדים בעצם שפה. זה ללמוד שפה, אבל זוהי השפה של היקום. אז מי שלקח קורסים ולמד קצת קבלה קודם, אז הוא מכיר קצת את המונחים, זה לא כל כך זר לו, ובאמת, בלי הקדמה, אתה נכנס לזה, זה ממש כמו שאתה שומע שפה זרה, אתה מבין מילה מילה, אתה חושב שהבנת את המילה, ואתה לא מבין את המשפט. אוקיי? ואז יש... פשוט תרגום מילה מילה בתוך האור פנימי, וזה מחולק ל-16 חלקים, בעצם 16 כרכים, 16 חלקים, שהם כרוכים בכל מיני עצות בין 6 ל-7 ספרים עצמם, ובסוף כל חלק, יש הסתכלות פנימית. מה זה הסתכלות פנימית? הרב אשלג רוצה להיות בטוח שהבנת את הנושא. יכול להיות שהבנת מילה מילה, אבל אולי לא הבנת את הנושא. אז הוא רוצה בטוח שבנת את הנושא, הוא עושה סיכום. במילים שלו, את כל הנושא, הוא מסכם את כל הפרק, שאתה יכול לוודא שהבנת וקלטת את העניין. ואז אתה רואה שדברים שהיו בהתחלה, שחשבת שידעת, לא ידעת, הוא מאוד מתודי. אחרי הסתכלות, שזה הסיכום, יש מבחן. יש מבחן של הבנת המילים, ויש מבחן של הבנת ושל שאלות. אוקיי? ולא הבנת, לא עברת את המבחן, תחזור להתחלה, תתחיל ללמוד עוד פעם. למה? הוא אומר את זה מאוד פשוט. רב אשלג, יש פה סדר הלימוד. למה תחילה את הפנים, דיינו דברי הארי ז"ל. קודם כל תקרא את מה שהארי אומר, המודפסים בראשי עמודים עד סוף הספר. ואף על פי שלא תבין. זה בוא איזה מישהו שיגיד, מה, אני כזה חכם, אולי אני אבין. לא, אתה לא תבין. חזור עליהם לרבה שלו, יש את הדברים כאלה שהוא אומר, הוא יודע בדיוק לאן הראש שלך הולך, הוא תופס אותך משם ומחזיר בחזרה. והרבה פעמים אתה רואה את בלימוד, אתה מגיע ואומר, אוקיי, עכשיו התבלבלת, אז בוא נחזור, אני אסביר לך שוב פעם, שכן יודע ששלחת לאיבוד. איך אתה יודע מה אני חשבתי? חזור עליהם כמה פעמים, הדרך מתחילה למגמר והדר למסבר. טוב, קודם אתה צריך לגמור את זה ולחזור על זה, ואחר כך תסביר את זה. אחרי זה, ואני אסביר באמת, אז למה צריך לקרוא את זה אם אני אפילו לא, אני לא אבין? אתה צריך קודם כל לעשות, להטעין את התוכנה. ואולי לא הבנת מבחינה אינטלקטואלית, אבל התוכנה קיימת, ומשהו מתחיל לקרות בפנים. כי לימוד של תלמוד עשר ספירות זה לא לימוד רגיל. הלימוד הזה מפעיל חלקים של המוח והנשמה ששום דבר אחר לא מפעיל. וזה לא קל, כי מתחיל לקרות לבדם דברים שהוא לומד את זה, חוץ מזה שמתחיל להיכנס חמצן למקומות במוח שאף פעם לא נעשה שם חמצן. אוקיי? וזה תחושות מוזרות שזה מתחיל להיכנס לשם, כי זה זה חלקים של, של האישיות, שאף פעם לא ידעתי שהם קיימים, חלקים של המחשבה, מחשבות שאף פעם לא ידעתי שאני יכול לחוב. אחרי זה, למד את הביאור אור פנימי, התעדל בו, באופן שתוכל ללמוד ולהבין היטב את הפנים. הפנים עוד פעם זה המילים של... גם בלי עזרת הביאור. אחרי זה למד את הביאור, הסתכלות פנימית, אמרנו זה הסיכום בסוף, עד שתבינהו ותזכרהו כולו. ואחר כולם, נסה עצמך בלוח השאלות. ואחר שישבת על השאלה, תסתכל בתשובה המסומנת באותה עוד של השאלה. אחרי זה יש לוח התשובות. לא ממש צמוד, אבל אתה יכול לראות אם ידעת. וכן תעשה בכל שאלה ושאלה, ותלמד ותשנן ותחזור עליהם קיימים, עד שתזכרה מיטב כמונחים בקופסה. מקוטלגים היטב היטב, כמו... כי בכל מילה ומילה ממש, שבחלק השלישי, אם אתה תרמה, ותמשיך הלאה בלי לענות על השאלות ובלי זה, תגיע לחלק השלישי, צריכים לזכור היטב כל שני החלקים הראשונים, אף מובן קטן לא יחסר. הגרוע מכל הוא שהמעיין לא ירגיש כלל מה ששכח. אלא, או שהדברים יתשתשו בעיניו, או שיתקבל לו פירוש מוטעה בעניין, מחמת השכחה. וכמובן שטעות אחת גוררת אחרי 10 טעויות, עד שיבוא לאי הבנה לגמרי, ויהיה מוכן להניח את ידו מהלימוד לגמרי. אז הוא מזהיר אותם למראש, תראו זה מה שיקרה לכם, תלו שאני אומר, ובבקשה אין קיצורי דרך, לא בלימוד הזה. זה פה אין קיצורי דרך. אוקיי, אז עכשיו זה מה שאנחנו נעשה. ומה שאנחנו עושה כל שיעור, מכיוון שבעצם זה נראה כמו לימוד, אבל זה לא לימוד, זה מדיטציה. זה, בעצם השיעור הזה זה תהליך מדיטטיבי, שנראה לכם שאתם ערים, אבל זה לא בדיוק, לאט לאט אתם תיכנסו למצבים של תודעה, שבעצם כל התפקיד של הלימוד הזה, זה לא לדעת באופן הגיוני איך העולם נברא, ומה קרה קודם, ומה קרה אחר כך, ממש לא מעניין אף אחד. יכול להיות שבאמת, אנשים חושבים שזה מעניין, אבל זה לא, זאת לא המטרה. המטרה של הלימוד הזה היא מטרה אחת ויחידה, והיא לשדרג ולשנות את התדר של החשיבה שלנו והרגשות שלנו, עד שאנחנו נוכל באמת ובתמים להבין את עצמנו, להבין מה עובר עלינו, ולהתחבר לעולמות העליונים והרוחניים, ולהיות חלק מזה. כי בלי זה, זה כמו צמח שהוציא אותו מהשורש. אז אם אדם, רוב בני אדם, ברגע שבן אדם נולד, אם ראיתם איך תינוק, איך הוא נראה שהוא נולד, בשבועות הראשונים, הוא עושה פרצופים כאלה, מגיל אותו. כי פשוט זה גועל נפש. הוא הגיע ממקומות מאוד גבוהים, מאוד יפים, הערות עצומות, ופתאום הוא צריך להתעסק עם מה שהעיניים מראות לו והאף מביא לו והאוזניים. מגיל. כל כך מגיל, ובאותו רגע ניתקו אותו מהשורש. ופה אנחנו בעצם אמורים לחבר את עצמנו בחזרה, ולתת את השורשים ותנימים וכן הלאה בחזרה, שנחזור לאיפה שאנחנו שייכים. אחרת, אנחנו זה עניין של זמן. זאת אומרת, לאט גובים. למה זה נקרא עץ החיים? לא עץ הידע או עץ הדעת. זה נקרא עץ הדעת או עץ הידע. זה עץ החיים. רגע, אני לא לומד פה ידע, זה צריך להיות עץ הדעת. לא, זה עץ החיים. כי אני מתחבר פה, אני תוקע את השורשים שלי בחזרה, במקום שמשם הם יכולים לשאוב לי את החיים. ואיפה השורשים האלה נמצאים? במחשבה ובלב. שם הם נמצאים. ודרך הלימוד הזה, דרך הלימוד בעצם אנחנו שולחים את השורשים שלנו בחזרה למאיפה שמגיעים, מחבר אותם, ואנחנו יכולים להתחבר בחזרה לחיים העבודים שלנו שאיבדנו אותם ברגע של הלידה. ומהרגע של הלידה אנחנו מחפשים איפה, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה בווגאס, אולי זה בטרק באנדים, אולי זה בהימלאיה, זה ריח מוכר לי, משהו, שורשים, אדמה, משהו... ואנשים עושים, הם מחפשים, וזה בכלל לא על כדור הארץ, זה בכלל בעולמות העליונים, זה נמצא פה בכל מקום, אבל אתה רק צריך, השורשים פה הולכים הפוך, הולכים למעלה, וענפים למטה. מה שנדמה לנו, שהענפים למעלה והשורשים למטה, לא, פה זה ההפך. מה שאנחנו רואים פה למטה זה ענפים, והשורשים נמצאים למעלה. ושם צריך לחפש את השורשים. ושבן אדם מכה את השורש שלו בחזרה, הוא מתחיל... שותלו אותי בחזרה במקום. וזה התקיד של הלימוד של תלמוד עשר ספירות ועץ החיים, שאני אוכל לשלוח את השורשים שלי בחזרה לאיפה שהם היו במקור, לפני שעקרו אותי משם, והביא אותי לפה, למקום הזה שבלי, הוא עזוי וקריזה ומגיל והכל, מה שלא תקראו לזה. את הנשמה שלנו זה ממש מחליק. אוקיי? הגוף איך שעוד מנסה למצוא תחליפים. אוקיי? זה לא שהעולם הזה הוא נורא. כל זמן שהשורשים שלי מחוברים, עד שהם צריכים להיות מחוברים, אז הכל בסדר. אבל אם הם לא מחוברים למקום, אז אתה מתייבש. איך שהזמן עובר, אתה הולך ומתייבש עד שהתייבשת סופית וזהו. אתה חוזר בשמחה רבה הביתה. לכן אומרים, נפטר מן העולם. אז אנחנו כל שיעור נקרא קודם בארי. כולם מוזמנים לקרוא את זה גם הבית. כדאי שלכל אחד יהיה את הטקסט שאפשר לחזור עליו הבית. אם שמתם לב, הוא לא נותן פה הנחות. לא אי אפשר להישאר, לא משקיעים בזה. יש כל מיני. ובואו ניכנס קודם כל למצב המדיטטיבי של לקרוא את הארי, מה שנבין נבין. אוקיי. עצום עיניים. אנחנו רוצים להתחבר לנשמות של הרב אשלג, של הארי הקדוש, שכאשר אנחנו לומדים מספר של מקובל, באמת ובתמים אנחנו רוצים להתחבר למה שהוא מלמד, הנשמה שלו מגיעה אישית להיות איתנו ולסייע לנו להתחבר לידע האמיתי. דע, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום נוי בבחינת אוויר רקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא, ולא היה לא בחינת ראש, ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא היה אור אינסוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, שזאת היה סיבת בריאת העולמות, והנה אז צמצם את עצמו אינסוף בנקודה אמצעית אשר בו, באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק את שדה סביבות הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחל רקנים מנקודה אמצעית ממש, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית רקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו, בהשוואה גמורה. ולא היה בתמונת מרובה והזווית ניצבת, לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עיגול בהשוואה אחת מכל הדין. והסיבה הייתה לפי שכיוון שאור אין סוף שווה בהשוואה גמורה, הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדים. ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר צדים. ונודע בחוכמת השיעור שאין תמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול, מה שאין כן בתמונת מרובה והזווית ניצבת בולטת, וכן תמונת המשולש, דרך היוצא בשאר התמונות, כן מוכרח הוא להיות צמצום אין סוף בבחינת עיגול. אז אנחנו עכשיו עוברים להתחלה. כאשר השם של הפרק, חלק ראשון, צמצום וקו, כולל שני פרקים, מבאר עניין הצמצום הראשון, האלף, שנצמצם אור אינסוף ברוך הוא בכדי להציל הנאצלים ולברוא הנבראים, ובו חמישה עניינים. א', לפני הצמצום סוף ממלא כל המציאות, ב', סיבת הבריאה הייתה כדי לגלות שמותיו וכינויו, ג', צמצום האור בסביבות הנקודה האמצעית, דלת, החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. היי, לפי שאור אינסוף הוא בהשוואה, היה צמצום גם כן בהשוואה שהוא סוד העיגול. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. דע כי טרם שנצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. מה זה אומר? אז קודם כל, הוא אומר, אל תחשבו שאפשר לקרוא את זה באותה מיל, כמו שזה כתוב, כי זה לא כתוב כך. כי הוא מתחיל במילים דע, כי טרם דע, אנחנו... זה דע, תתחבר. ואדם ידע את חווה, פתר ותלד את קין. זאת אומרת, מה הם עשו? ישבו ודיברו? הוא הסביר לה משהו? לא. היא נכנסה להיריון, אז היה שם חיבור. זאת אומרת, דה, זה אומר תתחבר. תתחבר שיצא מזה משהו. כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים. אם דבר על נאצלים זה עולם אצילות, נבראים עולם בריאה, אבל תם. פה הרב השלג אומר, קודם כל נורא חשוב לזכור, ואני אעשה לכם אחר כך עוד יותר לעומק, אתם לא מוכנים עד הסוף להבין את זה. צריכים לזכור שכל חוכמת עולם מיוסדת על עניינים רוחניים, שאינם תופסים לא מקום ולא זמן. כי מקום וזמן, מרחב וזמן, אלה הם דברים לגמרי גשמיים. הם לא קיימים בעולם הרוחני. כי מקום או מרחב זה פה ושם, אנחנו יודעים שמבחינת אנרגיות רוחניות, הן יכולות לדלג, או מחשבות יכולות לדלג ממקום למקום. זאת אומרת, אין להם בעיה של מרחב. המרחב הוא חסר משמעות בעניין הזה. וזמן גם כן. הזמן הוא גם כן השריעה, אפילו הפיזיקה, הם יודעים, אין הוכחה שהזמן קיים. זמן זה דבר מאוד אשלייתי. אוקיי? ואין היעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר. זאת אומרת, בעולמות הרוחניים אין כזה דבר היעדר ותמורה. מה זה היעדר ותמורה? שהתפיסה שלנו של זמן היא שמה שהיה, מה זה שאני אומר משהו היה, הוא לא נמצא יותר. משהו שיהיה עדיין לא קיים. מה שהווה זה מה שיש. רגע, מה האורך של ההווה? אין לו אורך. אז הוא גם לא קיים. נכון? מהבחינה הזאת, אז הוא גם לא קיים. זאת אומרת, זה קצת בעיה, ולכן לפיזיקאים יש בעיה קשה מאוד עם כל הדרה הזאת של זמן. ההווה לא מתמשך, כי ההווה אין לו מימד של זמן. כי ברגע שזה עבר זמן, זה כבר עבר. נכון? אז זה לא, אז אין, נכון? אז ההווה הוא נקודה בזמן ללא מימדים, נכון? אז הוא לא קיים. כי אם אין לו אורך, הוא לא קיים, אז הוא לא... אתה מבין? בעיה קצת. אני לא רוצה להיכנס לאיך הפיזיקאים מבולבלים עם כל הסיפור הזה, ואיך הם מסבירים את זה לעצמם, אבל לא, הבעיה שלהם זה לא בעיה שלי. אוקיי? עכשיו, בעולם שלנו, נראה לנו שמה שהיה, לא קיים יותר, אני אומר נראה לנו. בעולם הרוחני, מה זאת אומרת זה לא קיים? הרי בטח שזה קיים. זה כל כך קיים, יותר קיים משום דבר אחר. כל רוב בני האדם לא נמצאים בהווה בכלל. אמצע לגמרי בעבר. כשאתה רואה בן אדם, פוגש בן אדם שנכנס לחיים שלך, ככה בריצה ובקפיצה נכנס לחיים שלך, דבר ראשון, את מי הוא מזכיר לי? נכון? אז אתה בכלל לא רואה אותו, אתה מריץ סרטים מהעבר. אז אתה חי בעבר, אתה מדבר בן אדם, וכל מה, איך שהוא מזכיר לי את ההוא, איך שהוא מזכיר לי את ההוא, או איך שהרגע הזה מזכיר לי את ההוא, איזה דז'וו יש לי, או איזה... אתה טועה משהו חדש, אתה עובר איזה חוויה ישר, זה מזכיר לי את זה, זה מזכיר, אז רגע, אז אתה חי בכלל בהווה? אתה בכלל לא חי פה, אתה חי שם. אנחנו כל כך יצירים של העבר, שהעבר חי דרכנו כל הזמן. כל דבר שאנחנו מנתחים, אנחנו לא תופסים אותו לפי משהו, אלא לפי מה שזה מזכיר לנו ואיזה אסוציאציות זה מעורר בתוכנו. אז מה זה העבר? מת, העבר לא מת בכלל. העבר יותר חי מההווה שלנו. יש אנשים שנגמר להם העבר, ההווה לא קיים ממזמן. עברו איזו חוויה צורבת בעבר, וכל הזמן זה איך ההווה מתחבר להם אל העבר. אין להם הווה בכלל. אין עתיד ואין הווה, גם אין גם עבר לטווח קצר. יש רק עבר לטווח ארוך, וזה הם חיים אותו דבר, והם שם, אתם לא מכירים את אותו זמר שהוציא סינגל לפני 30 שנה? והוא שם בסינגל הזה, וכל פעם שאתה מדבר איתו, איך היה, כל מה שעבר מ-30 שנה עד עכשיו, לא קיים, לא קרה בכלל. וזה, יש הרבה אנשים, הייתה לו אהבה נכזבת, הימים ההם, the good old days, הימים ההם, רגע, ומה היום? היום לא קיים בכלל, היום, כל מה שקורה היום זה איך זה מזכיר לי, ואיך זה לא כמו שהיה. אז איפה אתה חי? שם. זה אנשים שבכלל יש להם רק עבר. יש אנשים שאין עבר, יש להם רק עתיד. רק עתיד, מעט מאוד. אבל יש אנשים שיש להם רק עתיד, הם לגמרי חיים בעתיד, וההווה לא מהווה להם שום פונקציה בכלל. לא, הוא לא, הם רק איך זה מחבר אותם לעתיד, וזה, אז זאת אומרת, אז מה קיים? רק העתיד קיים, זאת אומרת, אז איפה אנחנו חיים? אנחנו חיים לאורך, יש, וכל אחד, אם אנחנו מסתכלים, עם ישראל. עם ישראל, משהו קורה, או זה מזכיר לי את ה... הוא כמו אמן. וזה כמו פרו, וזה... או, 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 יש לנו... הזיכרון שלנו, של העבר, מתמתח על אלפים של שנים, אנחנו לא רואים אף אחד, לא שום דבר, אנחנו פשוט חווים את אותו סרט עוד פעם ועוד פעם, אנחנו שם תקועים, אחד נתקע בתקופה הרומאית, ואחד נתקע בתקופה הצלבנית, ואחד נתקע בתקופה של הפוגרומים של חמניצקי, ואחד תקוע איפשהו במצרים, ואנחנו שם ככה כמו סובבים לנו כמו איזה מעבר תקרה, וקוראים בזה, והכל נכנס לו לתוך הסיפור הזה. אז כל מה שעובר על הכל בתוך הסיפור, אנחנו בכלל לא רואים עם מי אנחנו נמצאים. לא רואים אותם, ממטר, מסנטים, לא קיימים, כי הכל, הכל, זה העבר שלנו. והיהודים בכלל יודעים מה זה. כל דבר קטן מזכיר להם את מה שהיה. מה עושים כל השנה? איך אמר ג'קי מייסון? מה זה חג יהודי? הם רצו להרוג אותנו, ניצחנו, בוא נאכל משהו. אז איפה... אז כל העניין הזה שאומרים שבשפה שלנו היומיומית, שעבר זה היה ולא קיים יותר, ועתיד עוד לא קיים. על מה אתה מדבר? הרי אנחנו חיים על מרווח של אלפי שנים. אנחנו איפשהו, תגיד לי, איפה אתה תקוע? בתקופה הצלבנית או איפשהו בימי בין הביניים? יש כאלה שתקועים בשנות ה-60. נכון? יש כאלה בשנות ה-70, ויש כאלה שאיפשהו הם מחלקים את זמנם בין לבין. אוקיי? או כאלה שעוד לא החליטו הם ככה בין, אבל הם לא פה. זה ברור. אז כשאנחנו מדברים בצורה רוחנית, שהמימד של הקיום, המימד האמיתי של הקיום, כל אלה העבר, ההווה והעתיד קיימים בו זמנית. כל החלום הזה על מכונת הזמן מגיע מהנקודה הזאת. אז מה אומר פה רב אשלג? כל השינויים, אין היעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר. וכל השימרים בחוכמה הזאת, תקשיבו טוב, אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת בעין, ומקבלת צורה אחרת. זה לא, הקוס נמצאת כאן. עכשיו העברתי אותה לפה. אם העברתי אותה לפה בשפה היומיומית, היא כבר לא כאן. נכון? לא נכון. בעולם הרוחני היא נמצאת גם פה וגם כאן. אלא הצורה החדשה מהווה תוספת על הצורה הקודמת, כמו גלדים של בצל, שאנחנו מטיילים דרך הגלדים של הבצל, או מישהו שנוסע לו בעלית בין הקומות של בניין רב קומות. זה שאני נמצא בקומה 35, זה לא אומר שהקומות שמתחתיי לא קיימות, או עוד 20 קומות שמעליי לא קיימות. אני לא רואה אותם, אבל כל הקומות האלה קיימות. למרות שאני לא רואה אותם, זה שאני לא רואה זה אומר שזה לא קיים. ואם אני בקומה 35, אם 34 הקומות שמתחתיי לא היו קיימות, לא הייתי בקומה 35 הרבה זמן, נכון? אלא השינוי האמור הוא עניין תוספת הצורה לבד, וצורה הראשונה אינה זזה ממקומה. זה מה שאומרים, מי שאין לו עבר, גם עתיד אין לו. או קוראים לזה תלוש. אוקיי? כי העדר וההשתנות הם המדרכי הגשמיים. רק בעולם הגשמי האשלייתי, יש כזה דבר של העדר והשתנות. בעולם הרוחני שום דבר לא נדע. הכל נמצא, הכל קיים כאן ועכשיו. השאלה, איך אתה מתחבר לזה? וזהו כל הקושי מתחילים, כי תופסים הדברים בביטויים הגשמי בגבולים של זמן ומקום, חילו ותמורה, אשר המחברים השתמשו בהם רק לסימנים, סימנים בעלמה, על שורשיהם העליונים. זה כדי להראות לנו, לאט לאט לאמן את המחשבה שלנו ואת הנשמה שלנו, להתחבר לשורשים. זוכרים שדיברנו שורשים? מה באמת קורה? ואין זה שייך, איך אני יכול לחבר את עצמי בחזרה לשם? כי למקום שהמחשבות של הבן אדם הולכות, לשם הוא הולך. אז ככל שאני שולח את המחשבות שלי יותר למעלה בחרה, לעבר ולעולמות העליונים, כך אני מתחיות שם, ואז אני מתחבר לשם ומכה שורש שם. ולפיכך אתאמץ לפרש כל מילה ומילה בצביונה הרוחני, המופשט ממקום ומזמן ומתמורה. ועל המעיינים למותה לחקוק היטב בזיכרונם את פירוש המילות ההן, כי אי אפשר לחזור עליהם בכל פעם. הוא חוזר עליהם. שהוא מבין שאנחנו שכחנו, אז הוא חוזר על זה. ובכל אופן הוא לא חוזר כל הזמן. ולכן, למה הוא אומר את כל ההקדמה הזאת? כי הוא אומר, דע כי תרם. תרם שנאצלו הנאצלים, ונברו זאת אומרת, מה זה תרם? לפני הכל היה. לפני הכל היה, בשפה היומיומית, אין יותר. מה שהיה היה. בשפה של הקבלה תרם, לפני הכל היה, וזה עכשיו גם כן. לא קרה לו כלום. נהיה משהו אחריו, אבל זה לא שינה שום דבר במה שהיה קודם. זה היה וזה עדיין הווה. זה קיים כרגע, כאן ועכשיו. וככל שאנחנו מתחברים לזה יותר ומבינים את זה יותר, ככה יש לזה יותר עוצמה בחיים שלנו. לכן, שאומר, תיתרם שנאצלו הנאצלים ונברו העליונים, היה אור עליון פשוט. זאת אומרת, אור עליון הפשוט היה קודם.
הוא קיים.
הוא קיים. הוא עדיין קיים. מה זה אומר? שכל מה שקרה אחריו זה רק בא בתור תוספת וכיסוי. זה לא בא במקום ובתור תחליף. אוקיי? והאור עליון הפשוט, תכף נסביר מה זה, זה מציאות. זה כמו שהסיבה כוללת בתוכה את התוצאה. התוצאה לא כוללת את הסיבה. אבל ברגע שיש את התוצאה, זה לא אומר שהסיבה קיימת. אפילו אנחנו משתמשים בזה, כל סרט טוב משתמש בזה כל הזמן. כשאנחנו בסרט שאומרים, אפילו ביום יום, לפני שחטפתי את המכה הזאת, אני חשבתי מחשבות לא כל כך יפות. מה בן אדם אומר באותו רגע? המחשבות הלא כל כך יפות היו הסיבה לזה שקיבלתי את המכה. או שמישהו ישמע את זה ויגיד, מה אתה רוצה להגיד לי שבגלל שחשבתם... זאת אומרת שהוא הבין את העניין. קשה לו עם זה, אבל הוא הבין את העניין. זה מובן? יהיו תמיד שגידו, תגיד לי, אתה לא נורמלי, איך אתה... אני לא אמרתי, אני אמרתי שלפני, אבל הבן אדם בתת מודע כבר יודע, אם זה בא קודם, זה הסיבה של מה שבא אחר כך. למרות שזה לא בהכרח שבא קודם מיידי, יכול להיות קודם, 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 קודם. קראו עוד כמה דברים אחרי זה, אבל הרבה אנחנו כבר לומדים לקשר, כי אנחנו רואים המון סרטים אמריקאים, ובסרטים מקשרים לנו ישר שזה קרה קודם, שתבין איך זה גרם שכך וכך שנים אחרי זה, קרה את זה. אנחנו עוברים איזה חינוך של העניין של לעשות קישור בין סיבה לתוצאה. בכל הסיפורים של מוסר הסקל וכן הלאה, יש סיבה ותוצאה. אוקיי? עכשיו, דקי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, אז מדובר על שהיה אור עליון פשוט, וזה שאחרי זה היו נאצלים, כי הם קשרים, קשורים לעולם הצילות שנסביר הרבה יותר מאוחר, ואלה שנבראים, הרי בעברית אין מילים נרדפות. כי הרב אשלג מזכיר שכל מילה בעברית מחוברת לשורש מסוים בעולמות העליונים, ואי אפשר לוותר על המילה הזאת, כי יש שורש. בן גוריון למשל ניסה לוותר את העת. את המילה עת. תיקח את הספר. עת. בן יאמר, לא צריך את המילה הזאת, אין את זה, יש את זה באנגלית. בשום שפה אין עת. אז מי צריך את הספר? כן, זה שזה לא קיים בעוד הרעות, זה לא אומר שאין איזה משמעות. יש איזה משמעות עמוקה. כשאתה רוצה לקחת את הספר, אתה מתכוון א' עטף של הספר. נכון? זה משמעות מאוד כמה שתיקח הספר. זאת אומרת, אולי אתה יכול לקחת חלק מהספר. אוקיי? בעברית יש איזה משמעות, בשפות אחרות לא כל כך חשוב העניין הזה. אבל יש פה דברים הרבה יותר עמוקים, וכל מילה יש לה, היא מייצגת בעולם הגשמי, זה הענף שמייצג איזשהו שורש בעולם הרוחני, שתבטל את המילה, ביטלת את ה... אתה כבר לא יכול להתחבר אל השורש הזה, כי אם אין לך בשפה את המילה לזה, אין לך את התובנה לזה. אוקיי? אז עכשיו, אחרי שאומרים נאצלים ונבראים, שני דברים שונים לגמרי. נאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, זה נראה על הרבה אנשים, כאילו, איזה יופי של ציוריות, הביטוי של המילים הנרדפות שהוא משתמש, זה לא פרוזה וזה לא שירה, למרות שזה יותר מזה. נאצלים זה לא נבראים. אוקיי? היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. זאת אומרת שהאור העליון הוא הסיבה והכולל והמחיה שהקומה הראשונה שעליה עומד כל הנאצלים וכל הנבראים. ממלא כל המציאות. עכשיו, מה זה האור העליון הפשוט? היינו, וזה משהו מאוד חשוב. היינו האור המתפשט מעצמות הבורא יתברך. הוא לא פשוט מבחינה הזאת שהוא פשוט מהכוונה שהוא לא מורכב, למרות שזה גם נכון, אלא פשוט מלשון מתפשט, שאנחנו גם יודעים, טוב מאוד, שאנשים פשוטים נורא קל להם לחלק עם הזולת. אנשים נורא מסובכים, הם כל כך בפלונטר של עצמם שהם לא מוצאים את הדרך החוצה בכלל. הם לא יודעים בכלל שיש זולת לחלק איתו. מלכתחילה, הזולת זה רק איזשהו סטטיסט בתוך המערכה והמחזה שקורה להם בפנים. אבל הזולת לא קיים כבן אדם בפני עצמו, אצל אנשים מאוד מסוכים ומורכבים. אנשים שהם פשוטים, זאת אומרת שהם יתירו את הפלונטרים ואת כל הסבכים שלהם, הם מסוגלים גם באופן, הם הרבה יותר שמחים, ואז הם יכולים גם להרגיש את הזולת שיש עוד מישהו חוץ ממני. אוקיי? והמישהו הזה קיים, והוא יש לו את הרצונות שלו ואת המהות שלו, ולהושיט אליו יד או איזושהי שלוחה ממני ולהתחבר אל הזולת הזה, זה בא בעצם העניין שבן אדם שטוב לו והוא שמח והכל נראה פשוט ונחמד, זה נראה ממש טבעי להתפשט ולהושיט יד או להושיט איזושהי עזרה לבן אדם כזה. הבן אדם שהוא מסובך נורא ומורכב, ממש הוא לא... כמו שמענו פעם, הוא הלך לאיבוד בתוך הפלונטר, הוא לא מוצא את הקצה של החוט, אז איך הוא יראה שיש עוד מישהו? אז עכשיו, אז זה צד אחד של הפשוט, הצד השני של הפשוט, שזה אותו דבר, שזה מתפשט. כמו שאמרנו, אדם שפשוט לו ונחמד לו ונעים לו, הוא לא יכול שלא לתת לזה להתפשט על אנשים אחרים. אם בזה חיוך, אם זה בלושית עזרה, אם זה במילה טובה, הוא פשוט הולך ומפזר את זה בכל מקום, את הפשטות הזאת. אוקיי? והוא משאיר פה משהו ופה משהו ופה משהו, ויש כאלה שלא שוכחים את זה אף פעם, ויש כאלה שנזכרים בזה יותר מאוחר, וזה בעצם הטבע של האור, שהוא פשוט כי הוא מתפשט, והוא מתפשט כי הוא פשוט. אוקיי? הוא פשוט בעניין של נתינה. זה המהות של האור. האור של השמש למשל, הוא האור של נורה שמלית. האור הזה מאיר על רשעים ועל צדיקים אותו דבר. למה? כי הוא פשוט, הוא לא עושה חשבון. לא מגיע לו, כן מגיע, הוא מאיר. מה הוא יעשה? זה עניין שלו. לגמרי עניין שלו. וזה לי, אז שטות. בן אדם שהוא מאוד רוחני והוא פשוט, אז הוא מחלק עם צדיקים ועם רשעים עוד דבר. כי זה העניין של פשוט. מי שמסבך את זה, זה מי שמתוסבך עם עצמו. זאת אומרת, כי הוא עדיין לא הצליח להיות פשוט. עכשיו, אז היינו אור המתפשט מעצמות הבורא. שפה יש מתפשט ויש עצמות הבורא. התברך. ושכל השמות והתוארים הבאים בחוכמת הקבלה, יש בחוכמת הקבלה המון מילים, המון המון מילים, ולכל אחת יש משמעות מאוד מדויקת. אינם חס ושלום בעצמות הבורא התברך. שום מילה לא מחוברת ולא מתארת את עצמות הבורא התברך, אלא רק באור המתפשט מעצמותו התברך. ברגע שזה התפשט, זה כבר יצא משם. זה כבר לא זה, זה השתלשלות, זה כבר ענף של העצמות. אמנם עצמותו התברך, אין לנו שום מילה והגה כלל, כי זה על. כל מה שלא נשיג, לא נדעהו בשם. וזכות זאת ואת תיכשל. ברגע שאני נותן למשהו מילה, קוראים לזה הגדרה. מה השורש של המילה הגדרה?
גדר.
האם אפשר לשים גדר על האינסוף, על, 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 על עצמות הבורא? לא, ולכן זה שם, ולא הגה, ולא צליל, ולא צורה, ולא, ולכן אמר, לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה. אין איזה צורה, ואין איזה צליל, אין איזה מילה, ואין איזה שום דבר. כל השמות, ולכן אתם שמים לב שמקובלים, לא אומרים אלוקים, או הדושם, או השם, הם לא אומרים אפילו השם. למה? כי לכל אחת מהמילים האלה יש משמעות כל כך מדויקת שאתה לא משתמש בזה. אתה צריך לדעת שהקהל יודעים למה אתה כוון, כי ברגע שמשתמשים בזה מתכוונים למשהו, אתה לא מתכוון לבורא עצמו, אתה מתכוון למשהו שישתשל. רגע, אתה מתכוון להשתשלות מספר 1 או 13? לאיזה מהם התכוונת שאמרת את שם הזה? או גם בכל אחת מאלה יש גם כן איזה 10 השתשלויות בכל אחד, נכון? אז עכשיו למה בדיוק התכוונת? אתה צריך לדייק. לכן המקובלים לא כל כך משתמשים במילים, כי לא בטוח שכשהם משתמשים הם מאוד מתכוונים למשהו מאוד מדויק. אבל כשהם מדברים על לחברים האור התברך או עצמותו, מה זה עצמות? זה עצמות של 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 הבורא. רגע, אז איך קוראים לו? אני לא יודע, אני יודע שהוא ברא. מה הוא עושה? אני לא יודע. אני יודע שהוא ברא אותי, זה מה שאני יודע. אני יודע שהוא ברא את העולם. יש לו עוד עסקים? יכול להיות, אני לא יודע. אני יודע לא רק ממה שהוא עשה שאני מכיר. נכון? לכן אני קורא לו הבורא. אין לי מושג אחר מה זה עוד עסקים יש לו. זה מובן? אני מכנה אותו סמך מה שאני יכול להבין שהוא עשה, וברגע שזה הוא עשה, למעשה שהוא עשה זה לא הוא. זה משהו שהתפשט והשתלשל ממנו. זה הענף שיצא ממנו, נכון? לכן בעצמות הבורא אין שום שם. ואין שום הגה ושום הגדרה. וכי זה הכלל, כל מה שלציג לא נדעהו בשם, וזכור זאת ואל תיקשל. אוקיי? ולכן אנחנו רואים איך המקובלים ממש זרים עם כל מילה שמשתמשים. אוקיי? אתה צריך לדעת, זה כמו אינסטלטור טוב, אתה צריך לדעת איזה צינור לשים איפה, אחרת יהיה לך פיצוצים ושיטפונות. אוקיי? אז אתה לא משתמש סתם בשמות של הבורא, אחד אומר ככה, אחד ככה, וככה, ואלוקים, והשם, ואלף דלנוניות, ויש כל מיני שמות, נכון? זה אינסטלטור צריך לדעת כמה צור לשים, ואיפה לשים, ופה צריך לשים כזה, ופה צריך לשים כזה. פה זה למים חמים, זה למים קרים. אם אתה לא יודע, אל תשתמש. אז הם לא משתמשים. וכשמשתמשים, הם יודעים בדיוק כל אחד מה זה מעביר. הם יודעים שזה לא, זה לא הבורא. יפה, אז מה משתמשים בתפילה? בתפילה, מה אני עושה? מה הפית של התפילה? להגיד לבורא כמה הוא נחמד וכמה אני אומר לו תודה לפני שהוא יעניש אותי, כי אני לא אמרתי לו תודה? ממש לא. תפקיד של התפילה זה לא לשנות את הבורא, כי הוא אין סוף. נכון? אני השם לא שניתי. אפילו שנאמר השם, אבל זה השלכה. לא משתנה אף פעם, אז מה, בתפילה אני רוצה לשנות את דעתו עליי? מי אמר את זה כבר? שתפילה של יהודים זה סוג של מסע ומתן. או ויכוח משפחתי. אבל זה לא עובד ככה. התפקיד של התפילה זה לשנות אותי ולחבר אותי אל הזרימה של האור שאנחנו מדברים עליו. לכן אני מפעיל מילים מסוימות, שהמילים האלה אמורות להפעיל צנרת מסוימת. ואם אני לא יודע איך זה מפעיל, המקובלים די בספק אם בכלל זה עובד. ולכן יש הרמ"ק רבי משה קורדוברו, שהמקובל ענק, ממש לפני הארי, רגע לפני הארי, הארי הגיע לצפת קצת עוד בחודשים האחרונים של חייו של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו. עכשיו, והרמ"ק כתב ספר שנקרא אור נערב, ששם הוא מביא אזור בכל המקומות, והוא אומר, זה ביטוי נורא חזק, שיש ביטוי שאומר, אז יקראוני ואין עונה. איך יקרה, איך יכול להיות כזה דבר? הבורא, אם קוראים לו, לא יענה? אז אומר, זה מגיע ברגע שאנשים לא יודעים איך להתפלל, ולא יודעים מה להפעיל בזמן התפילה. הם לא מבינים את השמות של הבורא ומה כל חלק של התפילה עושה. הם לא מבינים שזה בעצם התפקיד של התפילה. זה לא מגיע תודה לבורא, אלא איך לגרום לחבר את העולמות העליונים לעולמות התחתונים ולתת לאור הזה לזרום. אז הזוהר, תיקוני זומר, ונהר יחרה ויבש. פשוט מתייבשים הצינורות. כשמה, אז עיקרוני ואין עונה, אנשים מתפללים, אבל שום דבר זורם דרך הצינורות, כי הם בעצם ייבשו אותם, כי הם לא מחוברים לשורשים. אז זה מילים, 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 אבל זה לא עושה שום דבר. אנשים אומרים, רגע, אבל התפללנו כל החיים, למה, איפה היה הבורא? הוא היה באותו מקום, איפה אתם הייתם? כמו שאמרנו קודם, הוא באותו מקום, הוא לא זז משם. איפה? בכל מקום. אבל איפה אתה היית? האם היית מחובר לשם באותו מקום? או אם היית מחובר? ופה, אז הבנו את העניין של מה זה אור עליון פשוט. ממלא כל המציאות. זה השורש של הכל. וגם ברגע שאני אומר אור, זה מילה, נכון? האם הבורא זה אור? לא. ברגע שקראתי לזה במילה, זה כבר משהו שהתפת ויצא מעצמות הבורא. האור עצמו, זה לא הבורא, אלא זה כבר בריאה והשתלשלות. שיוצאת ומתפשטת מעצמות הבורא. איך אני יודע? קוראים לזה, יש איזה שם. אוקיי? והיה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. ממלא כל המציאות. מוסיף הרב השם. ולכאורה, תמוע מאוד. הלא מדובר כאן בטרם שנברא עולמות. אם כן, איזה מציאות ישנה כאן אשר אור העליון צריך למלותה? איזה מציאות? אמרנו שעוד לא היה, נכון? אבל תזכרו, הטריק של השפה של הזמן, מה זה לא היה? זה הסיבה. ובסיבה, בזרע יש את כל העץ, נכון? ובסיבה יש את כל התוצאות, נכון? אז אם זה בטרם שנבראו, זאת אומרת, זה כבר יש את הכל שם, נכון? אמרנו. לא, לא, זה ברגע שאני אומר שהיה טרם שנאצלו הניצלים ונברו הנבראים, היה אור עליון פשוט. זאת אומרת שהנצלים והנבראים כבר היו בתוך האור העליון הפשוט, נכון? אמרנו שהתוצאה חייבת להיות כלולה בתוך הסיבה, אחרת איך תצא תוצאה? אם כן, איזה מציאות ישנה כאן אשר האור העליון צריך למלותה? והעניינו, כפי שהסברנו קודם, כי כל העולמות וכל הנשמות, וצריך להבין טוב טוב, כי זה, שמבינים את זה, כל החיים נחרת. העניין זה לזכור להבין את זה, גם שמי שעומד לך על האצבע הקטנה ברגל. אוקיי? ועומד חזק. שכי כל העולמות וכל הנשמות שישנם והעתידים להיברות, עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, הנה הם כבר כלולים בסוף ברוך הוא. שיש פה, זה עולם ענק של תובנות, ששם אותנו בכלל במקום אחר. מה זה אומר? בכל תפארתם ובכל מילואם. אז קודם כל, מה הוא אומר? כי כל העולמות וכל הנשמות, אז כבר אמרנו, בטרם, זה כבר היה שם הכל. אבל מה זה אומר הכל? אומר שישנם, בעתידים להיברות, עם כל מקריהם. כל מה שיכול לקרות להם, עד לתכלית תיקונם, זה כבר היה שם באור. באור העליון. זאת אומרת, אם קרה לי משהו עכשיו, זה היה באור? מוכרח להיות שזה היה באור. אחרת איך זה יכול לקרות לי? אם זה לא בשורש, זה לא יכול להיות בענף, נכון? זאת אומרת, יצמח עץ, שתלתי עץ תפוח. אף אחד לא מצפה, כי זה לא יקרה, שפתאום על העץ תפוח יהיו תפוחים ופתאום יהיה לו איזה תפוז. נורא. למה אתם צוחקים? כי זה לא קורה. למה זה לא קורה? כי אין בזרע של עץ תפוח, אין תפוזים, לא יהיו תפוזים. אין גזים, לא יהיה. ולא גרעינים. ולא אבוקדו. ולא אבטיחים, ברוך השם. למה? כי זה לא נמצא בזרע. לא, נמצא, לא יהיה, לא, לא יכול. זאת אומרת, אם זה בא, אם זה יוצא בפרי, זאת אומרת שזה היה בזרע, בשורש. אז אם קרה לי את זה עכשיו, זאת אומרת שזה היה כבר בשורש. ומה השורש של הכל, בזרע של הכל? האור העליון. עכשיו, זה עוצמתי מאוד, כי זה צריך להבין אם ככה, שהכל, הכל כתוב מראש. ולכן הבעל שם פה אומר ש... מהי ההגדרה שמופיע הכופר בעיקר? שהתלמוד אומר שהכופר בעיקר הוא יותר גרוע מרוצח. אפילו יותר גרוע מרוצח. הכי גרוע שיכול להיות. מי האדם הכי גרוע שיכול להיות? הכופר בעיקר. מה זה הכופר בעיקר? מה זה הכופר בעיקר?
שלא
מפסיבה. אז אומר הבעל שם טוב ומסביר, מה זה כופר בעיקר? אתה לוקח חופן של חול, ולאט לאט נותן לגרגירים ליפול בחזרה על האדמה. כל גרגר נופל למקום שנכתב לו מששת ימי בראשית. מי שלא מאמין בזה, הוא כופר בעיקר. אוס. קשה, נכון? נורא קשה. אבל זאת אומרת שהסרט הזה, שלאן הגרגר נפל, הרי הוא, אם הכל נברא, הכל כבר היה. כל הנשמות וכל העמות, עם כל ועתידים, עם כל מקרהם, עם כל מה שיכול לקרות להם. זאת אומרת, גם הסרט שלהם, זה גם נברא. העלילה. הכל נברא. המקרה הזה ואחרי המקרה הזה וכן הלאה. והגרגיר הוא נפל והוא דילג שלוש פעמים, ואז הוא נתקע לו בין שני גרגירים אחרים וכו', ונדבק שמה, כי שמה היה רטוב או משהו כזה. זה חלק, זה היה חלק מהעלילה. והעלילה הזאת כבר נכתבה באור. הייתה שם באינסוף, לגבי הגרגיר. כל העניין של השגחה פרטית, של המון אנשים דתיים נורא קשה להם עם העניין הזה. של השגחה פרטית. העניין של השגחה פרטית, אין השגחה פרטית. יש, כל גרגיר של חול, כל אטום, כל תנועה שלו. כבר היה הסרט. כי לא יכולה להיות התנועה אם זה לא היה כלול במחשבת הבריאה. נכון? זאת אומרת שהכל הכל קבוע. רגע, רגע, תכף נגיע לזה. אז הכל קבוע. קודם כל, הנה זה שהכל קבוע. זה הכל קבוע מראש, הסרט הזה כבר היה. זאת אומרת, ברגע שהכל קבוע מראש, זאת אומרת, הכל מתוכנן. הכל מתוכנן. אבל תקשיבו לסוף המשפט. עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונה. זאת אומרת, כל הדרכים מובילות לאותו מקום. מובילות לתכלית התיקון. רגע, תראו את הבן אדם הזה איפה הוא נמצא, מה זה חושך שם, מה זה גועל נפש שם, זה נראה רק שרק רע יהיה יותר. רק יהיה יותר רע. לא. איזה תפיסה אופטימית? עד כל מקרה, כל מה שיכול לקרות להם עד לתכלית תיקונם. זאת אומרת, גם ההוא שם נמצא עמוק, 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 עמוק בחושך. בגועל נפש, בביב השופכין, הוא נמצא גם כן בסרט, שהסרט הזה לאן הוא מוביל? לגמר התיקון. זה שהוא לא משאירים פצועים בשטח. לא יידח ממנו נידח. אף אחד לא נשאר מאחורה. שבעולם. ואיך שבן אדם נופל, יש לנו, רגע, יש באפסנאות שם למעלה סרט בשביל זה. עשית כזאת עוד, אוקיי. הכינונו בעוד מועד, יש לנו, הכינונו דרך מילות גם משם. אבל נורא כואב, זה נראה נורא חשוך. זה נראה נורא כואב, וזה נראה נורא חשוך, וזה נראה בלתי אפשרי. איך הוא יגיע?
אין סרט שאפשרי.
הוא נמצא בסרט שהסרט הזה מוביל לאן שצריך להגיע. אל תדאג. מה, אבל צריך דאגו לזה מראש. אך הכינו בעוד מועד, באפסנאות, גם חבל הצלה כל כך ארוך, שיורד גם כל כך עמוק לאיפה שהוא נפל. כי הוא לא יכול ליפול למקום שלא היה מקודם ליפול אליו, נכון? והמקום הזה גם כן מוביל אל האור. קשה, אה? קשה לתפוס את זה, אבל מה שאמרתי בהתחלה, ברגע שבן אדם תופס את זה, אין עליו. שום דבר לא יכול עליו. גם איפה שנמצא עכשיו מפה, זה גם הולך אל האור. זה גם הולך לגמר התיקון, לחזור בחזרה הביתה אל גמר התיקון. למה? רגע, הבורא הוא מושלם, נכון? הוא אינסופי. יכול להיות שהוא יברא משהו או מישהו שלא יחזור הביתה בסוף. זה אומר, הרב אשלג, יש משהו שמקובלים. מלך בשר ודם, אשתו סוף סוף נכנסה לאחר הרבה שנים. הילד הולך להיות יורש העצר. אז הוא כבר, הולך לי להיות לי בן יורש העצר, אני עכשיו צריך להתכונן. נכון? זה הוא כותב בהסתכלות עם הרב אשלג. אז צריך לה, הוא בונה לו ספריות, הוא עושה שם את הספרים הכי, כי הוא צריך ללמוד. הוא מביא את המורים הכי הכי כדי ללמד אותו. אבל רק ספרים ולמוד וכו', הוא צריך גם, צריך לפתח אותו מכל הבחינות. הוא נוטע לו גנים יפהפיים שיכול להסתובב בגנים וללמוד מהצמחי תבלין וצמחי מרפא, ללמוד על הרבה מאוד דברים. וגם כן, לפתוח את הלב ולפתוח את הנפש, גנים עם ורדים פה ואגמים פה ומזרקות וברבורים. זה מה זה פותח את הנשמה, נכון? והיופי, הוא מביא ארכיטקטים שיבנו ארמון כל כך יפה, שזה גם כן עם יצירות אמנות וציירים וכן הלאה, ומביא טבחים הכי טובים שיש, שיוכלו לבשל ולאפות את המאכלים. ונולד את בן המלך, והוא מפגר, אז הוא לא יכול ללמוד שום דבר. אז הלכה הספרייה. אוקיי? הוא עיוור, אז הוא לא יכול לראות את כל היצירות הארכיטקטוניות. הוא גם תטרן, אז הוא לא יכול להריח וגם לא יכול לטעום שום דבר. אוקיי? איך אומר הרב אשלג? די ביזיון וקצף. מה זאת אומרת? זה ממש מבאס. לבן אדם זה יכול לקרות. אבל למלך מלכי המלכים, זה לא יקרה לו. הוא ברא, מקרים את המערכון, ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא ירצו, אצלו אין כזה דבר. ירצו, יאכלו, לא ירצו, בסוף ירצו. אני הכנתי את זה, אתם תאכלו את זה. הכנתי את הספרים, אתם תבינו אותם בסוף. הכנתי את הגן, אתם תיהנו ממנו בסוף. לא היום, מחר, ולא מחר, מחרתיים. בסוף אתם תבינו, תחזרו הביתה, ואתם, מה שבראתי, בראתי שאתם תיהנו מזה, ולא שתסבלו. אתם סובלים, אתם תבואו עוד פעם, עד שבסוף אתם תיהנו, וגם יש את הדרך איך זה יקרה. ואתם לא תפריעו לי בסרט הזה. אוקיי? אז עכשיו, אז איך הכל צפוי ברשות נתונה? איפה הבחירה החופשית כאן? נורא פשוט. הכינונו את זה, והכינונו את זה. אם אתה בחר את דרך התורה, זאת אומרת, הדרך של התובנה והתודעה והחיבור מתוך מודעות והשתוקקות ורצון כן ואמיתי להתחבר אל האור, יש דרך להגיע שהיא יותר קצרה עם פחות ייסורים. לא, אתה רוצה ללכת בדרך של כאב וסבל וכולי ולהיות עסוק בכל... אוקיי, יש גם את הדרך הזאת ויש סיבה ותוצאה, ומה שאתה מבקש תתקבל. איך אז? כפועל אדם ישלם לו. מי משלם לבן אדם? מה שהוא עשה. סיבה ותוצאה. זה מה שעשית, זה מה שיחזור אליך. או בשפה אחרת, בומרנג. מה שאתה עושה, יחזור אליך בפרצוף. לא היום, מחר. לא מחר, מוחתיים, שזה יחזור. אתה תבין. לא הבנת, זה יחזור עוד פעם. מה שאתה תבין, ואז יוציא אותך משם. זאת אומרת, יש מה שנקרא חוק הפעולה והתגובה. מה שאתה מציע חוזר אליך, חוזר אליך, וחוזר אליך, אתה מפסיק לייצר אותו. הפסקת לייצר אותו, יופי, התקדמת, הבנת? תקבל סרט יותר טוב שמקרב אותך אל המטרה. וזה תהליך שהרב אשלג מביא פה את רב קיבה, שבמסכת אבות הוא אומר את יצירת המופת שלו, הכל נתון בגרון ומצודה פרוסה על החיים. מה זאת אומרת הכל נתון בגרון? אז רב אשלג אומר, סליחה, אתם חושבים שהבורא נתן לנו לבוא פה לעולם הזה להשתולל לנצח? שום פנים באופן. יש ערבון שאנחנו נחזור בחזרה ביתה. כי אם אנחנו נסבול לנצח, משהו לא בסדר עם מי שהתחיל את כל העניין, נכון? הוא לא ייתן לנו לסבול לנצח, כי זה בעיה שלו. אז יש ערבון. מה זה הערבון? הוא מצודה פרוסה על החיים. מצודה שפת המשנה זה רשת. יש רשת של חוקים שפרוסה כל החיים. מה זאת הרשת הזאת? שהחנות פתוחה. סופרמרקט פתוח. חתיה חנות העתידית. וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה. כל אחד בא ולוקח מהחיים. משהו לוקח. אבל מה? איכשהו יוצא עם העגלה של הסופרמרקט, זה נרשם אוטומטית בקופה. שמשם זה הולך ישר לכרטיס אשראי שלך. שום קופאית. אנחנו מתכננים את ה... עכשיו, מה קורה? הטיפש חושב. שהוא נכנס לסופר, מה איזה סופר בפריירים פה, אפשר לקחת מה שרוצים, והולכים. אף אחד לא עומד בפתח. ואז הגבאים מחזירים, והפנקס פתוח, והיד ראש, נכון? והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, וגובים מן האדם, מדעתו, ושלא מדעתו. אתה תשלם, כל מה שלקחת, אתה תשלם.
תרצה או לא תרצה,
זה סיבה, אתה תשלם. יבואו ויקחו. או שההוצאה לפועל, או שתשים בחשבון בנק. אז החכם, שהוא יוצא עגלה מהסופרמרקט, אז הוא בערך מעריך כמה הוא לקח, והוא מחשב לי זה, והוא דואג שבסוף החודש יהיה את הכסף שזה יורד מכרטיס אשראי. הטיפש חושב שפה זה חגיגה, ואפשר לקחת כמה שרוצים, והוא לוקח ולוקח ולוקח מהחיים. בסוף החודש התשלום מגיע. ואז בא הוצאה לפועל, ולוקחת לו את המקרר, את האוטו, את הבית, וכולי וכולי, ואת החסכונות. זה פשוט, כולם היום מבינים את זה. אבל ככה זה עבד מההתחלה. לאט לאט, שאנשים לא מבינים למה הטכנולוגיה מתפתחת. אינטרנט, קופה רושמת, לאט לאט עושים את זה ביום יום, שיראה כמו שלמעלה, שאולי נקלוט את זה סוף סוף. שככה זה עבד כל השנים. אוקיי? ולכן ההבנה הזאת, שלא משנה כמה טעיתי, לא משנה כמה נפלתי, אפילו הבן נמצא בנפילה חופשית מגובה רב, הוא לא יכול ליפול ולהתרסק. זה לא נגמר. יש למטה איזשהו איזושהי תחתית שמחכה לו מששת ימי בראשית, כבר מחושבת הנפילה שלו, מחושבת הזווית של הנפילה, וזה יתפוס אותו, ישים אותו על הדרך, מפה עולים, אבל אתה תשלם את המחיר של לעלות הפעלה. מדעתך, שלא מדעתך, יגבו את המחיר ואתה למעלה. אין ברירה, כל הדרכים מובילות בחזרה אל האור. כשמבינים את זה, אז זה פשוט מקצר את הדרך. זה לא שזה פותר את הבעיה. אז, כי יש אנשים שנפלו, ומה הם עסוקים מאז שהם נפלו? ואוי, איך נפלנו. אוקיי, אז הם תקועים שם בלופ. אז עכשיו הוא תקוע שם בתוך בתוך הלולה הזאת, תקוע שם. ויש גם סרט המקרה שהיית תקוע, אז עכשיו זה מה, יש מה שנקרא סבכה חשמלית מתחת וזה מתחיל להתחמם. מדי פעם גם עובר איזה שוק חשמלי. וזה עד שזה נהיה כזה מצב שבן אדם פשוט ממריא השמיימה משם, כי הוא קבל כזאת מכה, שהוא כבר מחפש איך יוצאים מפה, והוא לא יכול להישאר בתוך הלולה. אוקיי? ואז הוא ממריא משם, וכבר הכינו לתפוס אותו. עכשיו בדרך כלל מה בן אדם עושה? הוא נדבק על הסלע הזה, ועכשיו איך שנפלתי ואיך שכאב לי, וכמה שזה עלה לי, וכמה שאני עליתי מאז וכו', הלו, אתה לא נועדת להישאר פה. אוקיי, הכינונו מראש, סבכה חשמלית מתחת ומתחיל להתחמם. ואז זה כזה מתחמם, מחמם, מחמם, עד שבן אדם פשוט, הוא כבר לא יכול יותר, הוא חייב לברוח משם גם, כן, עד שהוא תופס את ה... עד שכואב לו מספיק, ואז הוא ממריא משם ונדבק על איזה סלע אחר. וככה הוא עושה מטפס על ההר, ממכה למכה, ופשוט מקבל מביתה לביתה, ולאט לאט הוא מתחיל, עד שלאט לאט הוא מתחיל לענות מהטיפוס. עכשיו, יש כאלה שמטפסים על ההר, ומה זה בוכים וסובלים, ויש כאלה שבאים בשביל זה, נכון? הם רק חולמים שהם ישיגו חופש מעבודה ויוכלו לטפס על ההר. וכמה שיותר תלול, יותר טוב. נכון? והם קונים את הציוד, ומשקיעים בזה הון תועפות, רק תיתן לי את ההר לטפס עליו. נכון? ואחרים מטפסים עליו ובוכים וסובלים. שני אנשים טפסים על אותו הר, אחד נמצא חושב בטוח שבגיהנום, והשני בגן עדן. אבל רגע, זה אותו הר, שניהם עולים למעלה, אחד בדרך התורה ואחד בדרך האיסורים, אבל שניהם עולים למעלה בדיוק. אז עכשיו, וזה איפה שאנחנו נמצאים, ולכן יש להבחין שני עיקרים בכללות המציאות שלפנינו. העיקר הראשון בכלל בבנת כל מה שהם קבועים וקיימים באינסוף ברוך הוא, בכל שלמותם ותפארתם. בעלמות העליונים, באינסוף, הכל כבר קיים, הכל מושלם, הכל אחד, כבר קרה, עשינו את זה, אנחנו אחרי. יכול להיות שאנחנו בכלל יושבים עכשיו באינסוף ומספרים בצ'יסבטים איך זה היה. אוקיי? בבחינת מה ש... והעיקר השני, כמו שהם ערוכים ומשתלשלים ומתחדשים לפנינו מאחר הצמצום הראשון, מחמישה עולמות המכונים אדם קדמון הצילות ביצירה עשייה, כמו שהתבהל עלן שיש את זה ואת זה ואת זה, ואתה פה, אז אתה לא רואה מה ששם, אתה שם, לא רואה מה שפה. ולכן האור העליון הנמשך בעצבותו התברך היה מבלה כל המציאות, דנו כללות המציאות בשביעיקר האלף, שהכל כבר קיים והכל מושלם. מבחינת, כי זה הזרע, בזרע הכל נמצא. מבחינת מה שמרוחים וקמים באזור ברום שמתרם הצמצום. ומשמעינו שהאור העליון היה ממלא אותם לגמרי, עד שלא נשאר בהם שום מקום פנוי, שאפשר להוסיף בהם שלימות ותיקון כלשהו. אוקיי. אז אנחנו נמשיך בשבוע הבא. תודה רבה.